כן. אז כמו שאתם תראו, אין פה ספר אחד מסוים. אז זה יתרון וחיסרון, כלומר אני לא יכול להגיד לכם, יכול להיות שלפעמים אני אגיד לכם תביאו לשיעור או תצלמו משהו מסוים, אם יהיה פה איזה מישהו בסוף השיעור שיגיד לי שהוא מוכן להיות סוג של גבאי כזה, אז הוא יוכל לשאול אותי ביום ראשון תמיד אחרי הצהריים אם יש משהו לצלם, אז יכול להיות שלפעמים יהיה לנו משהו כזה, כי זה לא ספר מסוים אלא זה חיבור של מקורות ממקורות שונים ברב קוק. אז אני רוצה להתחיל, באמת זה היה כאילו, אם היינו נותנים את השיעור הזה שבוע שעבר, אז היה ממש כאילו יום העצמאות, כזה נכנסתי ליום העצמאות, אבל זה לא משנה, מבחינתנו יום העצמאות הוא כל השנה, זאת אומרת, הבירור של הסוגיות של הגאולה, תכלס אנחנו כל הזמן מנסים לחשוב עליהם ולברר אותם, ולכן גם פה, אני רוצה לעסוק בנקודה הזאת של, הייתי אומר, הרצון, הצורך שלנו לחיות תמיד במקום כזה שאנחנו, חז"ל קוראים לו, מצפים לישוע. חז"ל אומרים, בא אדם ליום הדין אחרי 120 שנה, אחת השאלות ששואלים אותו, יש בגמרא כמה שאלות ששואלים אותו, אחת השאלות זה ציפית לישוע. כלומר, תכף נראה מה זה, אבל זה אומר שצריך לחיות בתודעה כזאת, לא משנה באיזה דור אתה, לא רק אם אתה בארץ ישראל, בזמן הגאולה וזה, אלא גם לפני 1,000 שנה, היית בשיא הגלות על הפנים. גם אז, גם יהודי כזה שעלה על השמיים, אחרי 120 שנה, שאלו אותו אם הוא ציפה לישועה. אז קודם כל, מה זה הלצפות הזה? איך עושים את זה? ואיך יודעים שבאמת בתקופה שלנו, הציפייה הזאת קרה לה משהו. קרה לה משהו שהרבה שנים אולי אנשים חיכו שזה יקרה בדורות שלנו, הדבר הזה קורה בפועל, ומה זה אומר לנו באופן אישי לכל אחד ואחד. זה ככה בטרף תראו למה אני מתכוון, אבל נתתי ככה איזשהו תקציר של הנקודות שאני רוצה לגוע בהן בדקות הקרובות. אז דבר ראשון, אני אתחיל עם הציפית לישוע. מה זה הציפית לישוע הזה? אז הרב קוק מסביר את הדבר הזה בתפילת 18 כל יום אנחנו אומרים, כי לישועתך קיווינו כל היום. יש כאלה שגם מוסיפים את המילים ומצפים לישוע, יש כאלה שלא, אבל כי לישועתך, זה אומרים את זה בתפילה. אנחנו אומרים את זה שככה אנחנו, שלישועתך אנחנו מקווים כל היום. אומר הרב קוק, מה זה? אז הוא אומר ככה, ציפית לישוע, האדם באשר הוא אדם פרטי, הוא מוגבל בהגבלה צרה, בכל ישותו, ישותו ומציאותו. נגד אותו ערך שצריך הוא להשכיל בנפשו, במשהו איבר מן הכלל הגדול של כל האומה, אשר פרטי הטוב והאור הולכים ומצטרפים אל החשבון הכללי. באין ייבחן, תכף אני אסביר, אני קצת קורא ברצף, באין ייבחן אם הכללות נראית לשעתה או תבוא לאחר זמן, אבל נדע נאמנה כי בו תבוא. וכל חלק מן הטוב שבאוצר כל איש פרטי, מצטרפו עם החיים הכלליים, ההולכים לכונן את ישועת השם הכללית בבוא איתה. על כן, התביעה היותר שלמה היא על כל מהלך החיים של האדם, אם ניתן לו את ערכו הכללי בתור ציפייה לישוע. יסביר, אומר הרב קוק, מוריד את זה למילים שלנו, כל אחד חי לעצמו, אבל אסור לו לחיות רק בתודעה שהוא לבד. הוא צריך להרגיש כל הזמן שהוא חלק מעם. ולהיות חלק מעם, זה לא רק להיות חלק מעם בדור שלך, בקטע החיים הזה שלך, אלא להיות חלק מעם זה בעצם להיות חלק מההיסטוריה של העם, חלק מכל העם לדורותיו. בסוף כל אחד מאיתנו בא מדורות קודמים, גם בפן האישי יש לנו סבא וסבא של סבא, וגם בעזרת השם קדימה, גם אנחנו נוליד בנים ובני בנים וכולי, ואנחנו נמצאים על ציר זמן מסוים, שאנחנו צריכים להרגיש את עצמנו כחלק מאותה היסטוריה, מאותו זה. אם ככה, אומר הרב קוק, אחד הביטויים של זה שאנחנו חלק מכלל, זה שאנחנו מצפים מתי הכלל הזה יבוא לידי שלמות שלו ולידי לידי המצב נקרא לזה האופטימלי או או השלם הנכון שזה בעצם הישועה, כן, הישועה, הגאולה, איך שלא נקרא לזה. זאת אומרת, יוצא בעצם שכיוון שאנחנו מחוברים לכלל, אז אנחנו צריכים כל חיינו, כי לישועתך קיווינו כל היום. אנחנו צריכים כל היום, או כל יום, או כל הזמן, לחיות בתודעה שאנחנו מצפים מתי יבוא הזמן השלם הזה, שהאומה כולה תהיה בשלמותה. כרגע אנחנו במצב לא שלם, ותחשבו על היהודי שלפני 1,000 שנה, אז הוא ממש ממש היה לא שלם, העם שלו בגלות, נרדפים, סובלים, ארץ ישראל מאוד רחוקה, הגאולה נראית מאוד רחוקה. גם היהודי הזה לפני 1,000 שנה חייב, גם הוא אמר בתפילה, כי לישועתך קיווינו כל היום. הוא כל יום מחכה, מתי יהיה יותר טוב? מתי עם ישראל יחזור לארץ, יבנה פה את מלכותו, יבנה פה את בית המקדש, את הסנהדרין, את התורה, את הנבואה, את כל הדברים האלה. ממשיך הרב קוק ואומר, זה לא נגמר בזה שאתה אומר, טוב, אני מצפה לישועה. אומר הרב קוק, שורות אחרונות, הציפייה כוללת גם שימת עין תדירית, גם באין שום יחס של הכרה גלויה חיצונית אל הישועה. כמו שהמצפה עומד על המשמר ימים על שנה, ולא יעזוב עמדתו גם באין לפניו דבר מחודש. אנחנו לפני הצבא, אז אי אפשר להגיד לכם, אתם זוכרים איך זה לעמוד 4 שעות במשמרת, אבל אתם יודעים מה זה. אומר הרב קוק, נותן דוגמה, אדם, שמים אותו באיזה עמדה, אומרים לו, תהיה פה עכשיו שנה. החליפו אותך מדי פעם, אבל תהיה פה עכשיו שנה. השנה הזאת משעממת לעלה. יכול לתת לכם מהניסיון, אני זוכר, בגבול סוריה, מוצב, 115, 116, בוסטר, חרמונית, אני מכיר כמעט את כל המוצבים שם על הרכז ברמת הגולן, כי עשיתי שם המון מילואים, אני יושב שם במשמרת 4 שעות, משקפת, וואלה, שגרת חיים, אותו הדבר, איזה כפר סורי לפניך, מרחק של איזה 2 קילומטר, אתה כל יום מסתכל. אבל מה, באמת, מה אתה צריך, אם אתה חייל טוב, מקווה שאתה חייל טוב, אז אתה דרוך ביום, גם אחרי שנה, אתה דרוך כמו ביום הראשון, למה? מה? למה? כי בכל רגע זה יכול לקרות. בסוף, איך מודיעין עובד? הרבה אנשים סובלים, הרבה שעות, מתצפטים, מקשיבים, שומעים, רואים וכולי, עד שפתאום אותו אחד ששם לב, רגע, יש פה את התנועה חשודה, שהיא לא הייתה פעם, הופ, הוא נכנס לדריכות, כל הגזרה, אומר לה מ"פ, אומר לה מגד, ראיתי ככה, אתה קורא פה משהו, נכנס לעבודה, נכנס לפעילות. אומר לך הרב קוק, אתה צריך להיות, מבחינת הישועה, אתה צריך להיות כמו אותו אדם. זאת אומרת, אתה עומד בתצפית, בעמדת תצפית. עמדת תצפית על מה? על מה? מה? על הישועה, אבל זה לא... זה לא משהו... אתה מסתכל... יפה. אתה מסתכל על המציאות. אתה מסתכל על החיים. ואפילו שאתה בגלות, לפני 1,000 שנה. אתה מסתכל על החיים שמסביבך, ואתה מחפש איזשהו סימן שמשהו קורה. עכשיו, יכול להיות שאתה תיוולד באיזה דור, וואלה, מסכן אותו אחד שהיה לפני 1,000 שנה, או אני לא יודע כמה, יכול להיות שהוא עמד בתצפית 120 שנה, או 100 שנה מהיום שהוא עמד על דעתו, ווואלה, לא קרה שום דבר כביכול, לא קרה משהו דרסטי, כן? לא קרה, עם ישראל נשאר בגלות, לא קרה איזה שינוי מטורף, למרות שאין דבר כזה שבמשך 100 שנה לא יקרה משהו. אבל לא חשוב עכשיו, לא ניכנס עכשיו העמדה. מה העמדה הפנימית? העמדה הפנימית זה שאתה נמצא בדריכות. אתה נמצא בדריכות כמו אותו שומר, ואתה מסתכל על המציאות. אתה מסתכל מה קורה, ואתה מחכה לראות אם יש איזה אותות של איזה משהו שאומר לך, וואלה, מתחיל פה משהו, קורה פה משהו שעד היום לא קרה, שזה מסעית שחונה שם מאחורי הבתים וכל יום פורקים ממנה כמה ארגזים, משהו פה לא מסתדר לי, משהו פה צריך אותו דבר ככה. הסיום של הרב קוק, אני לא אגיד לכם אותו עכשיו, אני אגיד לכם אותו עוד כמה דקות, מה צריך לעשות האדם שקורא את המציאות. אבל אני עכשיו נמצא בשלב הזה. ופה אני הולך לאיגרת אחרת של הרב קוק, באיגרת תף תף עין א', באיגרות ראייה חלק ג', יש יהודי שקוראים לו משה זיידל. יצא לכם אולי, מה? כן.
וואו.
מעולה, מעולה. אתה לקחת לי את ה... לקחת לי את ה... מה שנקרא, הוצאת לי את השפן. את המשפטים שרציתי לקרוא מהרב קוק, אז אני בכוונה אמרתי, אני מחכה איתם טיפה, ואתה, כמו שצריך, זה בדיוק מה שהוא הולך להגיד, אבל אני בכוונה שנייה, אני אחזור לזה, אתה מצוין, אני תכף אחזור לזה. משה זיידל, יצא לכם לשמוע את השם הזה במקרה פעם? לא. מה? יצא לך משהו? אז אני אגיד לכם, משה זיידל היה יהודי שהכיר את הרב קוק עוד ב... כמו שאתם יודעים, הרב קוק, היינו צריכים אולי לפתוח עם זה, אבל תוך כדי תנועה נעשה את זה, הרב קוק עד גיל 39 היה רב בכמה ערים, עיירות ערים, במה שנקרא רוסיה, לבנה, אזור ליטה, לא משנה, המקומות האלה שם נכבשים באירופה, זה משתנה ממלחמה למלחמה, כל מקום לאיפה, אבל כל מיני עיירות, בויסק ועוד כמה מקומות, לא חשוב כרגע, והרב קוק כמובן גדל שם בתורה, והוא רב של עיר וכו', והוא כבר רואים שיש עליו מה שנקרא עוצמות גדולות. היהודי הזה למד שם תוך סטודנט, באחת האוניברסיטאות, והיה לו המון המון שאלות באמונה. ושתבינו, אז כשהיה לך שאלות באמונה, או שהיה אסור לך לשאול, או שגם אם היה לך מותר, לא היה לך את מי לשאול. למה? כי רוב הציבור הדתי, החרדי, מה שהיום אנחנו קוראים חרדי, פעם לא קראו לזה חרדי, פשוט זה היה הציבור, ולא שהיה כיפה סרוגה, והיה זה, והיה זה. רוב האנשים לא למדו אמונה. יש כאלה, יש רבנים שאסרו ללמוד אמונה, ואסרו לשאול שאלות באמונה. ויש כאלה שאמרו, אתה יכול לשאול, אבל מה נעשה, לא ככרים לענות לך, כי אנחנו לא לומדים את הדברים האלה. ואז הוא גילה את הרב קוק. ברגע שהוא גילה את הרב קוק, הוא מריץ אליו שאלות, רוב השאלות המעניינות, יש שלושה כרכים מגרות ראייה, אחר כך הוסיפו כרך רביעי, רוב השאלות הכי באמת מעניינות, יש גם, נוספים, אבל זה שאלות. והוא שומע את הרב קוק, מתחיל לדבר על כל מיני דברים, אחר כך הרב קוק בגיל 39, בשנב תף ריש סדיק, סמך ד' 1904, הרב קוק קוראים לו להיות רב של יפו במושבות, הוא עולה לארץ, והוא נהיה רב של יפו במושבות, ודוקטור זיידל הוא כבר לימים, הוא היה סטודנט, נכון? הוא היה סטודנט? מסטודנט הוא נהיה מה? הוא נהיה דוקטור. כלומר, הוא כבר מתקדם, והוא ממשיך להיות בקשר עם הרב קוק, גם כשהרב קוק עולה לארץ. ואז הוא שומע שהרב קוק מדבר על זה שאנחנו בתקופה של גאולה. ואז הוא שולח לרב קוק מכתב ואומר לו, תגיד, מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה יודע שאנחנו בתקופה של גאולה? הרב קוק עונה לו, כן, התחלת דגאולה ודאי הולכת ומפיעה לפנינו. אמנם לא מהיום התחילה הופעה זו, אנחנו מדברים על תף ריש עין ח' בלונדון, 1908. למה הרב קוק נמצא בלונדון? למה הרב קוק נמצא בתף ריש עין ח' בלונדון? מלחמת העולם הראשונה, יפה. מלחמת העולם הראשונה, חברים, הרב קוק ב-1914, זמן קצר לפני שמתחילה המלחמה, הרב קוק יוצא לאיזה מפגש של רבנים באירופה, מתחילה המלחמה, הוא לא יכול לחזור, הוא נתקע באירופה 4 שנים. אוקיי? זאת אומרת, הוא היה ביפו מ-1904 עד 1914, מתחילה המלחמה, הרב קוק מבלה באירופה 4 שנים. בהתחלה הוא בשוויץ, ואחר כך הוא עובר ללונדון, והוא נהיה שם רב של קהילה גדולה בלונדון, שנקראת קהילת מחזיקי הדת, לא משנה, והרב קוק נמצא כרגע בלונדון. מה אחד הדברים שהוא עושה בלונדון? נסו לחבר את זה להיסטוריה של עם ישראל. מה קורה ב-1917? הצהרת בלפור. בלפור כידוע היה שר החוץ, למי שלא יודע, ניישר קו, שר החוץ של בריטניה. ובתור שר החוץ של בריטניה, בגלל שהם כובשים את הארץ מהטורקים, הוא אומר את ההצהרה הידועה שהמנדט על ארץ ישראל בסופו של דבר שייך לאומה הישראלית. מי שני המשכנעים הגדולים את בלפור לומר את ההצהרה שלו? אחד הרב קוק והשני ויצמן. חיים ויצמן היה חימאי גדול, והוא גם כן במסגרת העבודה שלו נחשב מאוד גם בעיני האנגלים, והוא והרב קוק במקביל עוזרים לכך ש... יפה. עכשיו אני סוגר סוגריים חזרה, אומר לרב קוק, שמע, הגאולה לא התחילה היום. לא התחילה פה מהצהרת בלפור. זה כבר כמה שנים. ממתי זה התחיל? אומר הרב קוק, רק מאז התחיל הקץ המגולה להיגלות, מעת אשר הרי ישראל החלו לעשות ענפים, ולשאת פרי לעם ישראל אשר קרבו לבוא, התחילה גאולה זו. ועיני כל חודר, עכשיו שימו לב, ועיני כל חודר ברוח דעת, היו תמיד נשואות כי יד השם הנוהגת כל מסיבות דורים, תפליפ לאותיה להביא את ההתחלה הזאת למעלה יותר רוממה. אני מקצר, לא קורא פה עכשיו את כל האגרת, כדאי ללמוד את הכל בפנים, אל תבנו על מה שיש בשיעור, זה ממש רק חלקים. אומר הרב קוק לדוקטור זיידל, אתה שואל אותי מאיפה אני יודע שהתחילה, שממש בהגדרה, התחילה הגאולה של עם ישראל? התשובה היא מאוד פשוטה. כי הגמרא בסנהדרין אומרת שברגע שאתה רואה את ערי ישראל נותנים את פריים בעין יפה, כי קרבו לבוא, ואתם ערי ישראל, ענפיכם תתנו, ופריכם תסעו לעמו ישראל כי קרבו לבוא. זאת אומרת, אם אתה רואה את ארץ ישראל מתחילה לתת את פירותיה בעין יפה, אתה יודע שזה בגלל שארץ ישראל פגשה את מי? את עם ישראל, כי כל השנים שהארץ הייתה בבעלות של גויים, היא לא נתנה את פירותיה. הארץ הזאת הייתה חריפה, חריבה במשך 1,700 שנה, ניסו להרשיב אותה כל מיני אנשים שהיו פה, והיא אף פעם לא פרחה, ממש ממש לא פרחה, וברגע שהגיעו יהודים היא התחילה לפרוח, כן.
אבל יהודים ידעו לעלות.
מעולה. עכשיו, אז השנייה, אני אסגור פה את הדברים. אז קודם כל, אני רוצה, אני אחזור תכף למה שאתה אומר, אבל שנייה אחת לפני כן, עכשיו שימו לב, אני חוזר עכשיו לציפית לישוע. אתה חי, אתה יהודי שחי במאה ה-19. אתה עכשיו, נגיד שאתה לא יהודי פעיל, נגיד שאתה סתם יהודי שמחכה לראות האם יש פה איזה ישוע. ואז מה אתה רואה? מה אתה רואה? בפועל, בעיניים, מה אתה רואה? אתה רואה יהודים מתחילים להגיע לארץ, לא הרבה, עלייה ראשונה, עליות סוף המאה ה-19, לפני כן יש עוד קצת עליות טיפה לפני כן, ואז מתחילה עלייה ראשונה, מושבות הראשונות, זיכרון, רחובות, זה אתה מתחיל לראות, ואתה רואה מתחיל ארץ ישראל, מתחילים פרדסים, מתחילים זה. מה אתה צריך להגיד לעצמך? במשל של ההוא בתצפית. וואו, בואנה, קורה פה משהו. סתכל, זה לא היה קודם. זה לא היה קודם, אני מכיר את ההיסטוריה. אני בעצמי ראיתי, אני עוד ראיתי את הארץ חרבה. ואני פתאום רואה את הארץ מתחילה לתת פרי. בום. אני אומר, וואלה, זהו, קרה פה משהו, התחיל. אני נמצא, אנחנו נמצאים בתוך גאולה, עם ישראל חוזר לארץ, מתחיל פה גם קיבוץ גלויות, גם נתינת פירות, וחזל אמרו לי שאם זה קורה, אני יודע שאני נמצא בתוך גאולה. עכשיו תגידו, בסדר, מה אתה מתלהב? מה אתה רוצה, כאילו? מה הסיפור? אתם מבינים שזה סיפור מאוד משמעותי, כי עד היום יש יהודים טובים ועיקרים שמניחים תפילים כל יום ושומרים שבת ולומדים הרבה תורה, אבל הם לא בדיוק מאמינים שאנחנו בתוך גאולה. הם אומרים, אנחנו אולי בסוף הגלות, אנחנו אולי בעקבתא דמשיחא, הסיטרא אחרא, יש סאטמר, יש חב"ד, יש סתם הסתכלות של חרדים לא מוגדרים, אבל שהם מאוד סקפטיים ומאוד לא, מאוד לא משתפים פעולה, מאוד לא בעניין של הגאולה. לא כל כך רואים שיש פה באמת איזה מהלך אלוקי, שבאמת אומר לנו, הנה, הגיע קץ גאולתכם. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, חברים, זה גאולה. עכשיו, למה זה מאוד משמעותי? לפני שאני חוזר לישי, אני זוכר אותך. למה זה מאוד משמעותי? כי אומר הרב קוק, באותם שורות שאמרתי, אני אקרא אותם תכף, בציפית לישועה, לישועתך קיווינו כל היום. אומר הרב קוק, כמו שהמצפה עומד על המשמר וכולי, וגם שבכל עת מצו של איזו הערה שיראה שראוי לעשות איזה דבר לישועה, יחיש פעולתו ולא יעזוב. כמו שהמצפה בראותו על פי ציפייתו שבא שעת מעשה לבריחה או הגנה או התקפה, עליו החובה לעשות מה שדרוש לטובת המצב. כן יזרז לעת הנכון בלא איחור רגע וזמן. אומר לך הרב קוק, אתה לא רק עומד ככה צופה, כן, תראו, בוא ניקח את המשל הזה של החייל, עומד, רואה את המסעיות שם, ואומר לעצמו, הלאה, סבבה, ראיתי מסעיות. מה הוא עושה? הוא ישר, עולה לקשר, מול הממפה, קודקוד, אפשר קודקוד, ראיתי דברים, הוא מתחיל להיכנס ל... אומר לו הרב קוק, אתה, קודם כל ברור שברגע שאתה רואה את הזיהוי של, ה... של, ה... של, ה... של, ה... של הישועה, מה אתה עושה? אתה מתחיל להיות חלק מזה. אבל אם אני אקרא פה בין השורות יותר נכון, אז אני אגיד, לא רק זה, אלא אתה גם תגיד לעצמך, בתור, לא יודע, אפשר לקרוא לזה ראש גדול, תגיד לעצמך, רגע, אולי אני גם יכול להיות זה שמביא את הישועה. עכשיו, במשל ההוא של הצופה, לא יודע, מה הוא יכול להביא את הישועה, הוא עומד ומסתכל, רואה אם קורה משהו. אבל הרב קוק רומז שהמשל הוא לא בדיוק כמו הנמשל. למה? כי בנמשל, צודק ישי שאומר, רגע, אני נמצא אותו יהודי בגלות עכשיו, במאה ה-19, בסדר? צורך העניין, ב-1880, ואני אומר לעצמי, רגע, בעצם יש חובה על כל יהודי לעלות לארץ ישראל. והגאולה לא תבוא אם לא יהיו כמה שיתחילו. הרי איך זה יגיע? איך זה יגיע? פתאום זה יצנח מהשמיים? למה שזה יקרה ככה? אין שום סיבה שזה יקרה ככה. התורה היא תורה מאוד מעשית, היא תורה מאוד צריך בעצם לעשות לבד. אז באמת, הגדולים ביותר, אז בואו נעשה סדר עם הדברים. אז קודם כל, הגדולים ביותר, נקרא לזה, מה זה הגדולים ביותר? האנשים עם החוש של הכלל, אולי נקרא לזה ככה, האנשים עם החוש של הכלל הכי חזק, הם לא מחכים לראות שקורה משהו ואז להצטרף. אלא מה הם עושים? הם פועלים בעצמם. הם פועלים בעצמם. זאת אומרת, יש יהודים שבאו ואמרו, די, מכל מיני סיבות. אחד אומר, נמאס לי מהגלות, נמאס לי מהפוגרומים האלה. גם זה אמירה. נכון שהוא לא בא בגלל ארץ ישראל, ששייכת לעם ישראל, על פי תורת ישראל, ואני לא יודע מה. אבל הוא אומר, נמאס לי מהפוגרומים האלה, די. אני עכשיו מקים פה איזה, עולה לארץ ישראל, מקים פה איזה יישוב. וגם אולי לוקח נשק ליד כדי להגן על עצמי. לא מוכן יותר את הגלות הזאת. יכול להיות מישהו אחר, כמו תלמידי הגרא, או תלמידי הבעל שם טוב, או תלמידי בחסידות, שאמרו, מה? ארץ ישראל צריך לעלות אליה, כל השנים בגלות, היה מסוכן, אי אפשר היה, היה שם סכנת מוות, המציאות לא נתנה לנו, אז לא, מה לעשות, אי אפשר. אבל עכשיו יש אפשרות, אז אני בא, אני עולה, כן.
אני חושב שהאמירה הראשונה היא עמדה בעתיד, אם יהיה לו קשה טוב בארץ ישראל, וגם פה יהיו תיכונים, וגם פה יהיו בגורמים, הוא רואה שבארץ אחרת זה יותר טוב, אז אני שם.
אני מסכים איתך לגמרי, אבל זאת המציאות. המציאות היא שיש יהודים, שעלו לארץ לא בגלל איזה, בגלל הסיבות האלה. הראיה אבל שבסוף הם לא עזבו את הארץ, גם כשפה היה קשה. אגב, יש כאלה שעזבו גם. זה נכון. מה? כן. העלייה הראשונה הייתה יותר שהיו בה הרבה דתיים, לא כולם היו הרבה דתיים, העלייה השנייה הייתה לגמרי של חילונים, והייתה מכל מיני סיבות, הם רוצים, די נמאס להם מהזה, רוצים הגדרה לאומית כמו של כל העמים. בסדר, אנחנו נדבר גם על זה, אנחנו עכשיו כבר עוברים לעוד נושא, למה הקדוש ברוך הוא גלגל שזה יהיה בצורה הזאת, זה בעזרת השם בלי נדר, באחד השיעורים הקרובים אנחנו ננסה להבין, לא אנחנו, הרב קוק, וננסה להסביר לנו מה התוכנית האלוקית בזה שהרבה אנשים לא דתיים, דווקא הם הקימו את המדינה, אז נגיע לזה. אבל כרגע אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על זה שיש אנשים שעושים מעשה מעצמם. וזה בעצם הדבר, כלומר זה לא ציפית לישוע, אני רוצה שנבין, זה לא ציפית לישוע בצורה כזאת מופשטת, אני אעמוד, אסתכל וזה. בעצם המצב הנורמלי, אני מצפה, ותוך כדי הציפייה אני גם אומר לעצמי, רגע, מה אני יכול לעשות כדי שזה יקרה? בדרך כלל, לצערנו, זה לא היו הרבה אנשים שהם היו ברמה הזאת. אפילו מי שבא בגלל הפוגרומים, זה גם כבר איזה מדרגה. הוא אומר, לא מוכן יותר, הוא עוזב את הכל, הוא משקיע מעצמו, הוא מוותר על דברים שם, הוא לא יודע. אבל יש כאלה שבאו באמת לא רק מהטעמים האלה, באו מטעמים ציונים. די, אנחנו רוצים מדינה משלנו, עם משלנו, ארץ משלנו, כל הדברים האלה רוצים משלנו, תרבות משלנו, אפילו שזה לא דתי, כן? זה לא תורה, אבל רוצים משלנו. גם זאת אמירה. אמירה משמעותית, ברור שהיינו מתחילה שמחים שכולם יבואו בגלל הדברים היותר גדולים. אבל, אז אני רוצה רגע להתחיל לסכם את הדברים. אז אם כן, אנחנו צריכים ככה. דבר ראשון, אנחנו צריכים כל החיים לחיות בתודעה של ציפייה לישוע. זאת חובתנו, ואנחנו נשאלים על זה ביום הדין, אם חיינו ככה. למה? כי אנחנו מחוברים לכלל, ואנחנו מחוברים לייעוד של עם ישראל, ואנחנו רוצים שהייעוד של עם ישראל יקרה. כי אנחנו חלק מעם ישראל, זה אחד. שלב שני, אנחנו לא רק מצפים בצורה פסיבית, אנחנו גם שואלים את עצמנו אם משהו שאנחנו יכולים לעשות כדי שזה יקרה. שלב שלישי, לא היינו מהאנשים האקטיביים שעשו משהו כדי שזה יקרה, אבל מה מצופה מאיתנו? שאחרי שזה מתחיל לקרות, אנחנו נזהה את זה, ואז נצטרף למהלך. אוקיי? זאת אומרת, אוקיי, לא היינו מהאקטיביסטים שעשו, אבל אנחנו יושבים בחול, ואנחנו רואים שארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה. אז שואל זיידל את הרב קוק, מאיפה אתה יודע שזה גאולה? אומר לו, מה זאת אומרת? תפתח את העיניים. איך תמיד הרב צבי יהודה זצ"ל היה אומר לנו, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. מה זה עין בעין? אז הוא אומר, מי שמכוון את העין שלו מול העין האלוקית. מה זה העין האלוקית? העין האלוקית זה הגילוי של מעשה השם בהיסטוריה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא פשוט מדבר אלינו דרך המציאות, דרך החיים, דרך מה שקורה. תסתכל על ההיסטוריה, תסתכל על המציאות, אתה רואה שזה מתחיל. זהו, עכשיו אתה כבר חייב לשתף פעולה עם זה. אתה לא יכול להישאר בצד, ופה הבאתי, תראו דבר מדהים, יש... דרך זה גם נכיר ספרים, אולי אתם כבר מכירים, אבל מי שלא, מאמרי ראייה. מאמרי ראייה זה לא חלק מה שנקרא מהשס הלבן, כן? יש את השס הלבן, שזה כל הדברים הקלאסיים של הרב קוק, האורות, אגרות, אורות הקודש, החמישייה, כל הדברים האלה, וגם ספרי הלכה. זה מאמרים שיצאו יותר מאוחר, אוסף של הרבה מאמרים שכתב הרב קוק. אחד המאמרים האלה נקרא... קריאה גדולה לארץ ישראל. שוב, לא יקרא את הכל, מי שמעניין אותו פה במאמרי ראייה, עמוד 323, מאוד יפה לראות את הכל, אבל אני קורא לכם רק כמה שורות, אומר הרב קוק, מעת גלינו מארצנו, הלכה התורה עם ישראל בגולה, נדדה מבבל לצרפת, לספרד, לאשכנז, לפולין, לרוסיה ועוד. ואתה, מה נשמח אם נוכל לומר שהיא שבה למקומה הראשון לארץ ישראל, יחד עם ישראל, ההולך ומתרבה על אדמת הקודש. ואתה, עכשיו שימו לב למשפט, ואתה, מי הוא עיוור שלא יראה בזה יד השם הנוהגת אותנו? ומי לא יחוש חובה לעצמו להיות פועל עם אל? סימן שאלה. ואז הוא מביא מדרש מחזל, עתידה בת קול, להיות מפוצצת בראשי הערים ואומרת, כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו. מי יוכל להיפטר מלסבב מצידו תוספת ברכה ומהירות ישועה? שימו לב, אומר הרב קוק, שלב ראשון לזהות שזה ישועה, שלב שני, לפעול עם אל, לזרז את התהליך. בסוף התהליך תלוי בנו. אם הוא יקרה מהר או לאט, זה תלוי בנו, או הרבה תלוי בנו, לא רק בנו. הקדוש ברוך הוא יש לו את החישובים שלו, את התוכניות שלו, איך לעשות את זה. אבל אתם רואים, התחילה התעוררות של יהודים לעלות לארץ ישראל, בום, הקדוש ברוך הוא נותן דחיפה. פתאום ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, ויש הרבה ברכה. ואז מגיעים עוד יהודים, ואז יש עוד ברכה. כלומר, זה תלוי בנו. לא מספיק לזהות. אחרי שאתה מזהה, אתה לוקח חלק. אתה לוקח אחריות. ולסיום, דבר מאוד מעניין, היהודי הזה, זיידל, היה מאוד מתוסכל. למה הוא היה מאוד מתוסכל? כי הוא לא הרגיש שהוא עושה משהו אקטיבי לזרז את הישועה. לזרז את הגאולה. והוא אומר לרב קוק, ואתה יקירי, שימו לב, מתוך התשובה, אנחנו יכולים להסיק מה הוא אמר לו, מה הוא כתב לו. ואתה יקירי, אם קובל אתה, מה עשית להביא את הרגע המאושר? מה אתם יכולים להבין מפה? שימו לב, הרב קוק נמצא בלונדון. הרב קוק פועל, אמרנו למה? להצהרת בלפור. זאת אומרת, הרב קוק ממש עוזר לגאולה. הוא משכנע את שר החוץ הבריטי לתת את ההצהרה שתיתן וחד דחיפה לגאולה. בסוף, בזכות זה, אחר כך ב-47, החלטת האומות המאוחדות, זה על סמך זה שכבר בריטניה, הם אמרו שזה יהיה משהו מטורף. אומר זיידל לעצמו, וואלה, אתה הרב קוק, אתה באמת עושה, אתה באמת מקדם את הגאולה. אני, מה אני עושה? אני יהודי רגיל, אני בא, אני בסדר, אני חי בארץ ישראל, לא עושה שום דבר מיוחד. שימו לב לתשובה של הרב קוק, אומר לו הרב קוק, הרבה עשית, והרבה עוד יותר מזה תעשה. איך? מעניין, ביותך בן נאמן לעם השם, שומר את דבר השם בהליכות חייך, ברגשי לבבך ובחפץ רוחך, הלא בזה אימצת וחיזקת חלק אחוז מנשמת האומה. הוא מעריך מה הוא אומר לו, אומר לו, תקשיב, קודם כל דבר ראשון, אתה עושה המון, מה אתה עושה? אם אתה קיים מצוות, לומד תורה, ואת כל זה אתה עושה, בשביל מה? שימו לב, למה אתה עושה את כל זה? גם בשביל השלמות הפרטית שלך, אבל גם אתה מתכוון בדברים שאתה עושה, למה? לקדם את תהליך הגאולה של עם ישראל. להצלחת עם ישראל, להשפעה על עם ישראל, אומר לו, תקשיב, עשית המון. זה מדהים הדבר הזה. זאת אומרת, הרב קוק לא בא ואומר לו, תשמע, בוא תתחיל להיות איזה אחד, לא יודע, איזה חקלאי שהופך את כל האדמה, או איזה, לא יודע, איזה מטורף בצבא, איזה אחד, לא יודע, או איזה רב גדול שמשפיע על אנשים. הוא אומר לו, תשמע, בסוף אני יהודי רגיל, אני לא עושה איזה משהו מיוחד. הוא אומר לו, תשמע, זה הכל תלוי בראש. אם הראש שלך מכוון בדברים שאתה עושה ביום-יום, לטובת התקדמותה של האומה הישראלית, מבחינה רוחנית, וגם כמובן מבחינה גשמית, זאת אומרת, אם נגיד הוא היה בחוץ לארץ, מה לדעתכם הרב קוק היה אומר לו? אתה רוצה לקדם את הגאולה, מה תעשה? תעלו לארץ. כאילו, היום כבר אין הרבה תירוצים. לא שזה קל, אני לא, אני, כל אחד שאומר לי שהוא עלה לארץ, אני מרים לו את הכובע, לפעמים בא מישהו פה שמיניסט, אני שואל אותו קצת, תספר על עצמך, אומר לי, ההורים שלי עלו, אני אומר לו, בוא, תספר, תספר, זה מעניין אותי, כל הכבוד להם, איך הם עזבו את הכל, לא יודע איפה, מאיפה הם עלו, עזבו את הכל, עלו לארץ, כל הכבוד. אבל תכלס, מצד שני, זה מה שהם צריכים לעשות, מה לעשות? זה מה שצריכים לעשות, צריכים לעלות לארץ ישראל. עכשיו אתה כבר נמצא בארץ ישראל, אז בוא תהיה שותף, אתה יכול להיות שותף. כן, אני מדבר, הזיידה זה לפני 100 שנה, זה לא שיש צבא, זה לא שיש, אין לו הרבה מה לעשות, כאילו, אין לו כרגע בעצמו הרבה מה לעשות. אז הפקוק אומר לו, קודם כל, המינימום שכל אחד יכול לעשות, תתפלל, תלמד תורה, תקיים מצוות, וכל מה שאתה עושה בחיים, תנסה לעשות לטובת הכלל. תנסה לחשוב, אומר לו, אם אתה עושה ככה, אז תדע לך, שזה שבלפור, אומר לו בהמשך, זה שבלפור נתן את ההצהרה שלו, זה בין היתר בזכות הרבה כמוך. זאת אומרת, אולי הרב קוק בסוף קצר את מה שנקרא, חתך את הסרט, כן? והרב קוק הוא זה שכאילו נתן לו את השכנוע הסופי, אבל בזכות מה זה, באופן פנימי, באופן תת-הכרתי, בזכות מה זה הגיע? בזכות הרבה יהודים טובים שהתפללו על הישוע, והתפללו שבריטניה תעשה כך וכך, או לא משנה, משהו אחר, ושהגאולה תתקדם. ובשביל זה הם קימו מצוות, ועשו הרבה חסד, והרבה תורה, והשתדלו מה שהם יכולים לעשות. ודאי שאם יש משהו מעשי לעשות, אז ודאי שאתה חייב לעשות אותו. זאת אומרת, אם הרב קוק היה בדור שלנו, היה אומר, רגע, אתה יכול ללכת לגור בגרעין תורני, אתה יכול ללכת לגור ביהודה ושומרון, אתה יכול ללכת להחליט שאתה פעיל באיזה עמותה שעושה הרבה דברים טובים לטובת ילדים במצוקה, או לטובת נשים במצוקה, או לטובת לא יודע מי, תעשה משהו, תנסה לעשות דברים שהם מקרבים את הישוע. מה מקרב את הישוע? הרבה דברים. לחזק את החברה הישראלית, לחזק את החינוך, לחזק את ההתיישבות, לחזק את הביטחון, לחזק את הכלכלה. הרבה דברים, הם מחזקים את האחיזה של עם ישראל בארצו. אז אם אתה יכול לעשות משהו מעשי, אז כמובן תעשה אותו, כי אתה חייב. אתה לא יכול להסתכל על הגאולה ולהישאר בצד ולהגיד, איך אמר המדרש? מי שפעל עם אל, יבוא ואיתו זכרו. זה לא עומדים מהצד מסתכלים, זה שותפים, והופכים להיות חלק. אבל הוא רק אומר לו, גם אם אתה, אין לך כרגע איזה משהו מיוחד לעשות, לא יודע, אתה לא יודע להקים עמותות, ואתה לא איזה פייטר בצבא, אתה לא יודע, אתה... בסדר, כל מה שתעשה, תעשה הכי טוב שאתה יכול, הכי נכון, קיים מצוות, תלמד תורה, תתפלל, תשתדל, תעשה, כבר עשית הרבה, תהיה רגוע, אתה לא צריך לחיות בלחץ, כאילו, מה, מי אני לא הרמתי את העולם. בסדר, לא כל אחד מרים את העולם, אבל כן הרבה אנשים ביחד, כל אחד במקום הקטן שלו, בסופו של דבר, מזה הגאולה מתקדמת. כי כל אחד שאכפת לו, ולוקח אחריות, ולא רק אומר בתפילה, כי לישועתך קיווינו כל היום, וממשיך הלאה. אלא הוא אומר בתפילה, הוא אומר, באמת לישועתך קיווינו, אני יודע שברוך, אני מחכה לישוע, אני צופה, אני דרוך, אני מסתכל, אני רואה מה קורה. אני אומר, וואלה, ארץ ישראל מתפתחת, עם ישראל מתפתח, יש לנו קרוב ל-7 מיליון יהודים בארץ, אנחנו חזקים בזה. אני גם כואב מצד שני, אני אומר, וואי, תראה מה קורה בהר הבית, תראה מה קורה עם הערבים, תראה מה קורה עם הפיגועים, תראה מה קורה באלעד, כואב לי. אני... זה נקרא שאני דרוך, אני חי את המציאות, ואני דרוך אליה, ואני שואל את עצמי גם מה אני יכול לעשות. כלומר, אני יודע באיזה דור אני חי, ואני מתפלל לקדוש ברוך הוא שזה ימשיך, שהגאולה, שהישועה תמשיך, ואני שואל את עצמי, מה אני יכול לעשות כדי שהגאולה תמשיך. טוב, זה הנושא שלנו היום. אני רק אעשה, איך קוראים לזה היום? ספוילר? נכון? ככה שמעתי שקוראים לזה, שאתה זה. אז הרב קוק מתייחס לשאלה, א', למה הגאולה הייתה ידי חילונים? ב', למה החרדים כל כך מתנגדים אליה? כל הדברים האלה, אנחנו בעזרת השם נעסוק בלי נדר ובעזרת השם בשיעורים הקרובים. שר כוח, ברוכים תהיו, תודה רבה.